אנחנו לפי המסומן אצלי למדנו את פרק רב פסקה שלישית, פסקה ג' אומנם הסוף עשינו קצת מהר בשביל לא להישאר באמצע אבל נמשיך בפסקה הבאה אז אנחנו במורות התשובה פרק ו' פסקה ד' נקרא את הפסקה ואחר כך ננסה קצת להבהיר אותה, להעמיק בה קצת. הפגמים המוסריים שהשורש שלהם הוא הנטייה מהמוסר הטבעי אינם גומרים את פעולתם על ידי נטייה מהמוסר האלוקי של נסיגה מהדת. העזיבה והמרידה נגד מצוות השם היא ירידה מוסרית נוראה. אינה באה לאדם כי המקים על ידי השיקוע נורא בגסות החיים החומריים. יש אפשרות שאיזה משר זמן יסתבך דור בכללו או בחלקיו במדינות ובמחוזות בסבך עיוורון מוסרי כזה עד שלא יחוש כלל את הירידה המוסרית שיש בעזיבת חוקי השם. אבל לא מפני זה יובד הדבר את ערכו. התשובה היא תמיד מוכרחת לבוא ולהתגלות, כי המחלה של שכחת העולם האלוקי לא תוכל לקחת מעמד איתן בטבע האדם. דמיונה כמעיין נרפש, וחוזר לצלילותו. הרב מתחיל פה במישהו שיש לו איזה מין פגמים מוסריים, והוא בגלל הפגמים מוסריים הוא לא, בן אדם לא מוסרי. אבי אבות אי המוסריות שבן אדם נתקל בה בשעה שהוא יוצא מהמוסר הטבעי, מוסר הטבעי זה הרגשה והבנה ש... לא לפגוע, לא לפגום, לא במישהו אחר, לא בחברה, לא לעשות דברים רעים, לא לעשות דברים לא ישרים, לא לעשות דברים לא הגונים, דברים שהם רעים. אומר הרב שאם בן אדם יש לו פגמים מוסריים שהשורש שלהם הוא נטייה מהמוסר הטבעי, כלומר בגלל הפגמים המוסריים האלו הוא לא מתחשב במוסר הטבעי, זה ממשיך אחר כך, זה לכאורה מה החידוש, אבל יש סוגים כאלה. ממשיך אחר כך, והדברים האלה נגמרים את פעולתם על ידי הנטייה מהמוסר האלוקי של נסיגה מהדת. מה גורם לבן אדם לא להיות מוסרי? המוסר הוא מאוד מתאים לנו, מאוד מדבר אלינו, הוא יוצר איזה מין, דיברנו על זה כבר לא אחת, הרמוניה ושלמות. סתם, זה דבר מאוד בריא, לא להזיק לאף אחד, לא לגרום רע, לא לגרום צער, לא לגרום כאב. לפעמים באמת קשה לנו לדעת אם אני עושה לאחתו, לפעמים זה מזיק למישהו אחר, זה כל מיני איזונים צריכים, זה תמיד יש לנו, אבל בגדול, להיות פגום מוסרי שלא אכפת לי מהמוסר, זה סוג של פינוק אגואיסטי אנוכי בצורה כזאת שהיא לא רואה מעבר לעין שום דבר, אלא רק את ה... האדם עצמו עם כל צרכיו, יצריו את אהבותיו במרכז, וכל העולם כולו צריך לספק לו את כל הדברים האלה. ואם בשביל זה צריך לקחת מהאחר, ואם בשביל זה צריך לפגוע באחר, ואם בשביל זה צריך, אני לא יודע מה, הוא הולך את דרכו ומצפצף על הכל. בגלל שהמוסר הטבעי זה מוסר שהוא יושב אנושי בסיסי, מוסר כליות, זה דבר שהוא מאוד נצרך. כבר דיברנו על זה לא אחת. חברה מתפוררת כשהיא לא מוסרית. וכשהיא מתפוררת, כולם סובלים. אף אחד לא יוצא מזה נקי. זה נכון שלפעמים היצרים של הוויכוח ושל המלחמה הם חזקים יותר מכל דבר אחר, ואתה לא בודק עד כמה אתה ניזוק. אבל אם באמת החברה יום אחד תתפורר עד כדי כך שאף אחד לא עושה בשביל אף אחד, כמעט שאי אפשר לחיות בצורה כזאת. זה דבר שהוא לא ייתכן. אם בן אדם הוא פגום מוסרי בצורה כזאת חזקה עד כדי כך שהוא לא עושה את המוסר הטבעי שהוא היושר הבסיסי של האנושות או של כל בן אדם עם עצמו ועם משפחתו עם החברה שלו, זה סימן שהוא יצר אטימות אימה ונוראה שנוצרה על ידי איזה מין בניית מסך סביב לאישיות שלו שכל כולה בשביל לספק את הצרכים האנוכיים האגויסטיים שלו. אומר הרב, זה נראה לנו כזה משונה, איך זה יכול להיות שלא? שמי שנפגם, פגם מוסרי, עד כדי כך שהוא נוטה מהמוסר הטבעי, גמר הפעולה הזאת יהיה גם נטייה מהמוסר האלוקי של נסיגה מהדת. אתה לא חושב, רגע, אז זה ודאי שזה ככה. אבל תדעו לכם שבהיום אנחנו, קשה לנו לראות את דברים כאלה. העולם שלנו הרבה יותר פתוח ומאוזן. והעירת שמיים שלנו היא ברבון מוגבל, הייתי קורא לזה. וחברות שמרניות של פעם, מה שקראו לזה, שכל החברה כולה היא שומרת על תורה, שומרת על דת, זה היה דבר מאוד חזק וגם מאוד מיירה לעזוב אותו. היו אנשים שהם בין אדם לחברו, מי שמכיר ככה את הרקע ליצירת תנועת המוסר על דרב ישראל סלנטר, שהוא לימד שבתוך השולחן ארוך יש גם חושן משפט ויש כל מיני דברים של בין אדם לרעהו. היו אנשים מתוך, נלמד עליהם זכות, מתוך חברת מצוקה איומה ונוראה, חיו בגלות בלי אפשרויות של פרנסה מסודרת, וכל הגלויות כמעט זה חזר על עצמו, בלי אפשרויות של פרנסה מסודרת, חיים מסכנות, ואנשים מתוך הדברים האלה הם המאבק של השרידות לחיים היה כל כך חזק, כל כך עמוק, שהוא נמל להציב את הצורך לחיות יותר מכל דבר אחר. ואז ראיתי כסף אצלך, וואי, זה יכול לסדר אותי, זה מצוין, רק לא תראה, זה אצלי. ואני אמשיך להתפלל, ואני אמשיך להיות קדוש, הפוך, אני, כל מה שאני משמר את עצמי זה להמשיך להיות יהודי של יראת שמיים, יהודי של זה. היו דמויות של אנשים שבבין אדם לחברו היו דברים שאם אנחנו היום רואים את זה היום זה היה מציס אותם, זה דבר שלא זהו, סוגים של גאווה, סוגים של התנצחות, סוגים של חוסר יושר בסיסי, של יכולת לרמות ולשקר, בייחוד אם זה היה ככה בחברה הגויית, לרמות גויים. הגויים היו לפעמים מאוד פשוטים, אנחנו לא מכירים את הבורות הזאת, לא ידעו לעשות חשבון, הדברים הכי פשוטים, ויהודים היו מנצלים את זה, וואי וואי וואי. שוללים שלל רע מכל הדברים האלה, עושים את החשבון כמו שצריך, ומסדר לעצמו איזה משהו ככה, שיהיה צריך, שיספק את כל הצרכים שלו, וכל מיני דברים כאלה. אומר הרב, בתחילה האדם הוא כאילו נוטה מהמוסר הישר בגלל שהמלחמה של החיים דוחפת אותו, אבל בסופו של דבר היא מגדלת פה איזה מין סוג של בן אדם אנוכי חזק מאוד. בסוף יש גם נסיגה מהדעת, בגלל שהיסוד היותר עמוק של הדעת זה הכרת הטוב והכרת העומק של הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, אנחנו מחויבים באיזה התחייבות כלפיו. כל החיים שלנו היא מתוך העסק הזה. שאני נעשה איזה מין מושחת אגואיסטי או חזיר אגואיסטי כזה, שאני לא מתחשב בכל הצרכים של כל החברה ולא אכפת לי לפגום כמה מוסרים אנושיים, אני בסוף גם הקדוש ברוך הוא מחכה לי בתור. אני הולך עד הסוף, אני עובד את עצמי, והעבודה שלי את עצמי יותר חזקה מכל דבר אחר, ואז באמת בסופו של דבר, אם בתחילת הדרך הוא עוד ירא מהמסורת, ירא מהתפיסה הדתית, ירא מכל מיני דברים, מפחד לסגת, זה גם נסיגה חברתית באיזשהו מקום שהוא, שומר עדיין על הדת, בסוף אומר הרב, המוסר הוא יורד לגמרי, זה משהו לגמרי אחר. יש פה גם דברים הרבה יותר עמוקים. העומק של המצוות, זה סוג של הטמעה של יושר אלוקי עמוק וגדול בתוך החיים. גם אם אנחנו לא מבינים בכל מצווה איך בדיוק היא עושה את הדברים האלה, יש מצוות שהן חברתיות, אני יודע מה, מי לא תגנוב, לא תרצח, לא, לא תחמוד, זה יכול להיות דברים האלה. אבל אז גם כל מיני צדקה ו- 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 ויושר וחשבונות וכל מיני דברים כאלה ששמעתם, בלי שום ספק, המון ישרות נובעת מתוך המצוות. שמישהו מסולק מהיושר, הוא לא נכנס לדברים האלה, זה לא, לא נבלע בו הדבר הזה. אבל יש משהו הרבה יותר עמוק. גם מצוות שאנחנו לא בדיוק יודעים להסביר איך הם עושות את הדברים, כולם יחד משרתות את הזיכוך הפנימי של, יש ביטויים של הרב, לא הרב, זה בעצם בזוהר, שהזוהר קורא לתרי"ג מצוות, תרי"ג עיתין דמלכה, תרי"ג עצות של המלך. עצות למה? להטמיע את הסגב שבחיים, את הקדושה שבחיים, את עומק היושר שבחיים, את עומק הצדק שבחיים, את עומק הנעימות שבחיים, את העדן שבחיים, על ידי עשייה של המצוות. יש מצוות שאנחנו לא נוכל לשייך אותם ישר לאיזה משהו מוסרי ישיר, אבל עם הזמן זה גם כן נבלי הבנה. למשל, אני יודע מה, שבת. שבת יש באמת בתיאור של מצוות שבת בתורה, יש מאפיינים חברתיים. לנוח בשבת, למען, ינוח, שורך וחמורך כמוך. וואי, שומע פה משהו מאוד מוסרי. השור גם כן נח. החמור גם כן נח. מישהו חשב פעם ששור צריך לנוח? וחמור צריך לנוח. על עבד אנחנו מסוגלים להבין שעבדך גם כן צריך לנוח. אבל גם השור וגם החמור, זה באיזשהו מקום, מי שמקשיב לזה הוא שומע מוסריות צרופה. אבל אני אומר, אפילו עצם מצוות השבת. קראת לשבת עונג, לקדוש השם מכובד. כלומר, כשאתה מרומם את עצמך באישיות שלך לכיוון האלוקי, מעצם זה שאתה בשבת עושה הפסקה מכל המולת החיים, מכולך משתקע בשבת להשם, מרומם את החיים. הרוממות הזאת, העילוי הזה, עושה אותך כל כך עדין, כל כך מתחשב בערכים רוחניים ומושגים ישרים, כל כך מושגים... כל מה שהוא מתנגד לעדינות הזאת, מטבע אותך בגסות החומרית של החיים, בצורה קשה, הוא מסלק אותך מכל העדינות של המצווה, ולכן יש איזה... ניגוד כזה גדול בין מישהו לא מוסרי לבין מצוות של תורה. לכן אומר הרב שלפעמים הפגמים המוסריים הם פגמים חברתיים, אבל בסופו של דבר הם גם נעשים פגמים, גם פגמים דתיים, אמוניים, רוחניים, שבאמת בן אדם פתאום נופל מכל הדברים. ולכן כותב הרב שהפגמים המוסריים, שהשורש שלהם הוא נטייה מהמוסר הטבעי, שזה נוצר מזה שבן אדם הוא נעשה מתחשב בעצמו יותר מכל דבר אחר, אנוכי, אינם גומרים את פעולתם על ידי נטייה מהמוסר האלוקי של נסיגה מהדת. כלומר, גם המוסר האלוקי שמתגלה בתוך הדת, נסוגים גם מהדבר הזה. הרב אומר לנו שנדע שהעזיבה והמרידה נגד מצוות השם היא ירידה מוסרית נוראה, ואינה באה לאדם כי אם על ידי שיקוע נורא בגסות החיים החומריים. לפעמים נראה לנו שהנסיגה מהדת היא בגלל זה מכביד. לא. להיות דוס. זה קל וקשה. התרגלנו כל כך, זה נראה לנו בכלל, לא חשוב אחד. שבת אצלנו היום, ברוך השם. חסר לך איזה מין פעילות של, אני יודע מה, לנסוע בשבת לטיול. הסלידה מהמכונית בשבת היא כל כך חזקה, כל כך עמוקה, שהיא בכלל נכנסת לחשבון. ואנחנו כל כך מתנעמים בשבת כמו שהיא נתונה לנו, שבכלל אנחנו לא חושבים דברים... אבל אני זוכר בתור ילד, אני גדלתי בשכונה, מה שנקרא, של עם ישראל מעורבת, ככה היו שם הכל ביחד, כל עם ישראל. יהודים, דתיים, חילונים, והחילונים היו הרוב בשכונה שלנו. בייחוד בבני הנוער, בחברים. הרוב היו לא עוזר. היינו חברים מאוד טובים, זה ככה מאוד דבוקים אחד בשני וכל וכל. והיינו קבוצה של חבורה של כמה חבר'ה דוסים מתוך המרחב הזה, אבל הרוב היו לא כאלה. ובשבת, אני גדלתי בעיר נתניה, שבת כל העולם הולך לים. וכל החבר'ה, נו בואו, בואו לים, בואו, בואו, בואו. אמרו לי, אני נרמה את ההורים שלך, תגיד בואו, כאילו, אם אני אפחד ללכת. באמת הייתי מת ללכת יחד איתם, מה אני צריך ללכת במקום זה לבית הכנסת, במקום ללכת לים, לשחק וזה, זה היה ככה מאוד, מאוד משך. אבל אתה כל כך נסע שקוע בתוך הדברים האלה, שאתה אחר כך כשאתה גודל, אתה חושב, מה זה, מעניין אותך ים, מעניין אותך אופניים, מעניין אותך טיול, אתה כולך שקוע כאילו בתוך ה... האווירה שהשבת מקרינה, מעמיקה אותך, מעשירה אותך, עושה אותך כזה חזק, שכל הדברים האלה בכלל הם לא מייצרים איזה סוג של פיתוי, בכלל לא עומד בכיוון. אבל באיזשהו מקום שאתה נסוג מדי, אז יש פה איזה מין משהו שהוא מוריד אותך מוסרי. ואומר הרב שלפעמים קורה מצב כזה שבן אדם מרגיש שהוא קשה לו עם המועקה שיוצר אצלו כל מיני דברים בדעת, אני יודע מה. אני זוכר, הייתי קם בצבא ובמילואים, ואתה קם בבוקר, דבר ראשון שאתה עושה, מחפש את המקום, אם יש מניין או אין מניין, איפה אתה מניח תפילין, ומתפלל. מה החבר'ה עושים? שותים את כוס הקפה הראשונה, את הסיגריה הראשונה, כל אחד לפי ענייניו וצרכיו, ואתה אומר, איך אפשר ככה להתחיל לחיות, ישר לאכול? זה דרך כזה מוזר, כזה אחר. עוד לא התפללת בכלל, מה אתה כבר? זורם את כל הדברים. פתאום בא, אתה אומר לך, אסור. זה מעיק, זה קשה, זה... לפעמים קורה שבן אדם הוא עוזב את ה... הוא לא רוצה שמשהו יפריע לו, שהוא רוצה לזרום לפי מה שנראה לו כחופש שלו, וכולי וכולי, אפילו שזה לא דבר אמיתי, זה נראה ככה. אומר הרב שלפעמים העזיבה והמרידה נגד מצוות השם ירידה מוסרית, סליחה, לא לפעמים, העזיבה והמרידה נגד מצוות השם ירידה מוסרית נוראה. שבן אדם מגיע לזה שהוא עוזב את מצוות השם, יש לו ירידה מוסרית נוראה. בין אם הוא בפירוש נסוג מכל מיני מצוות מוסריות, שהוא יודע שהן קיימות והוא הולך נגדם, בין אם עצם הזה שהוא עוזב את האמונה, אם הוא מרדדת אותו מהאפשרות להרגיש את העדינות הפנימית, הקדושה שהיא עושה את האדם כולו לסוג של אישיות מוסרית עדינה. ואינה באה לאדם כבר מתי נגרמת לאדם הדבר הזה, אם על ידי שיקוע נורא בגסות החיים החומרים, הוא כל כך משוקע בתוך הנאות של החיים, בתוך הגסות הרב כל הזה של החיים החומריים, שלא נשארה לו איזה מין בנקודה מוסרית פנימית עמוקה שהיא מחזיקה אותו, ואז הוא עוזב את הכל וגם את האמונה הוא עוזב, בין בצורה ברורה של כפיות טובה הכי נוראה, בגלל שבן אדם שהתרגל לחיות חיים דתיים, מוסריים, הידיעה שהוא בעצם מחויב לה לקדוש ברוך הוא, שהוא הבורא והוא הזה, ואתה בעצם עכשיו משיל מעצמך את כל הדברים האלה, זה לא שתפסת איזו פילוסופיה אחרת שהיא פתאום משכנעת אותך יותר גדול, בדרך כלל זה בא מחולשה של חוסר רצון לשמור על הדברים, ונראה לך ששם אתה תרגיש הרבה יותר טוב. אז שיקוע נורא בגסות החיים החומריים, וזה גורם לבן אדם לעזוב את התפיסה הדתית, וכיוון שהוא לא דתי, הוא גם יורד במוסר שלו, בין אם מצורה ישירה, שהוא לא מדקדק עכשיו בכל מיני זהירויות שהיה לו מבחינה מוסרית, בשעה שהוא דתי, אני יודע, הצדקה, התחשבות בחלש, וכל מיני דברים כאלה שהם נמצאים הרבה בתוך המוסר האמוני הדתי, אבל גם המוסר הטבעי, הבן אדם הזה הוא נטע גם המוסר הטבעי וגם המוסר הדתי, הוא לא משוקע, כמו שהרב קורא לזה במינים הקשות האלה, גסות, החיים החומריים. הרב כותב שיש אפשרות שאיזה משך זמן זה יהיה תופעה חברתית, יסתבך דור בכללו ובחלקיו, במדינות ובמחוזות, בסבך עיוורון מוסרי כזה, והוא כולו משוקע בתוך דברים של החיים, והוא לא מרגיש איך הוא כולו עוזב את האמונה ואת הדת. יש ככה סוגים של תרבויות. אני יודע מה, לפעמים תרבות ספורטיבית חזקה מאוד, שהיא מכניסה את האדם לתוך ככה, את המתח הדבר הזה בצורה כל כך חזקה שהוא מאבד את זה. עכשיו דרך אגב ראיתי שיש ככה, אני לא מצליח לעקוב על זה בצורה מסודרת. מישהו פנה לבית המשפט שיאסרו לעשות משחקי כדורגל בשבת, בגלל שזה פוגע בחוק השבתון הכללי של איסור עבודה בשבת. ובשביל לעשות, שיהיה מותר לעבוד בשבת, צריכים אישור מיוחד של, לא זוכר איזה שר ממונה על זה היום, לתת אישורים לעבודה בזה עם שר הפנים או שר העבודה, הכלכלה, לא יודע מה. בקיצר, מישהו החליט להיות מתוחכם. הוא אומר, מכריחים את השחקנים לשחק. היום זה עסק, פעם הספורט הישראלי, הכדורגל הישראלי, בכל לפני הכל לא חובבני. אתה לא מרוויח, אולי מישהו, יש איזו אגודה שקונה את הכדורים, את הבגדים. היום זה מגלגלים סכומים רציניים מאוד של משכורת, של פרנסה. זה פרנסה רצינית מאוד. מישהו שחקן טוב, הוא מסתדר לכל החיים. היה שחקן אחד מכבי תל אביב, זהבי, לקחו אותו לסין. כל גול 20,000 דולר. וואו, שווה לי את כל גול. 20,000 דולר זה הרבה כסף. חוץ ממשכורת של על מיליונים מדברים לשנה שם, זה משהו... אז פתאום בא מישהו אומר, תשמע, זה אנשים עובדים. הוא נמצא בשייך לאגודת, אני יודע מה, הפועל חיפה, הוא שייך לעבודה. עכשיו הם מעסיקים אותו בשבת, הוא מקבל משכורת, ויש חוק של אסור לעבוד בשבת. מה זה, מי נתן להם אישור? אז עכשיו מתברר בית המשפט, אני לא יודע מה הולכים לדוז, אבל זה יכול לבית המשפט להגיד, נכון, תשמע, נכון, זה בעצם מכריחים אנשים. אבל פי שזה מורכב פה, זה כבר רגלים של אנשים, יש אנשים שהם, כמו שאתם לא יודעים מה זה שבת, בלי קבלת שבת, בלי שחרית וכו'. סעודות שבת, יש אנשים שלא יודעים מה זה שבת, בלי משחק כדורגל בשבת, זה... הנועה של החיים, זה ללכת למזרק, למגרש, ככה להתלהב, לצעוק ולשוק בך בתור כל הדברים. אני גם זוכר בילדותי הצעירה היה בבית הכנסת שלנו, אנשים ככה באו מהגלות ומזה, מצד אחד הם היו יהודים של בית כנסת. אני זוכר יהודי אחד במיוחד, היה מסכן לילה ילדים, והוא היה אלון הגריה. חצי בית כנסת זה היה תרומות שלו. ארון הקודש, הפרוחות, המנורות, זהו, סתם הבנייה והכל, כולו, זה חשוב לו. אבל הוא היה אוהד מכבי נתניה. וזה שהוא הולך לכל משחק שבשבת בנתניה זה ודאי. אבל זה אמרו לי שיש אפילו, כי בנתניה היה שם קריאת צאנז. אז היו חסידים מקריאת צאנז, אמרו לי שהם משלמים מראש לכל העונה, והם באים למשחקים בשבת, הם לא בחילו לשבת. זה נראה לי עזוי, אבל נגיד שאתה אומר, אני באמת לא הוצאתי כרטיס ולעזור, כבר מכירים אותם. אז נגיד, זה הוא עושה ככה. אבל יום אחד הלכתי עם, הלכנו לבית הכנסת הביתה, והיה משחק מאוד חשוב בעונה, בין מכבי נתניה לפועל כפר סבא. והם דיברו ביניהם ביידיש, ואני, האוזן שלי שמע יידיש ככה, מילדות הייתי רגיל בית הכנסת, בבית ככה, ההורים ביניהם היו מדברים יידיש. ואני שומע שאבי, זכרונו לברכה, שואל אותו, גם הוא זכרונו לברכה, אחרי שבדרך מבית הכנסת הביתה, מוישה, פורסטיין, אתה נוסע היום. אז אני ככה, לא הבנתי, מה זה נוסע היום שבת? הייתי ילד קטן, ג'ולי כזה, אבל... אז הוא אומר, ודאי, ודאי שהוא נוסע. אז נתתי להביא משיכה במכנס, ואמרתי לו, מה קורה פה? אז הוא ראה את זה. אז הוא אומר לי, אינגלה, ילד, ילד, ילד כזה, ילד לי כזה, ביידיש, בעברית. הוא אומר לי, זה משחק הכי חשוב בעונה. הוא אומר, אי אפשר לא ללכת, חייבים ללכת למשחק. אמרתי לו, אבל אתה, איך תגיע לכפר סבא? כאילו, אמרתי לו, מנתניה לכפר סבא? הוא אומר, מה המכונית של הזה? הוא אומר, אני לא נוהג. הוא אומר לי, הוא לא נוהג, הוא רק נוסע. ואז הוא אומר לי, משפט ביידיש, ווס ציגות ציגות ווס צילה צילה. מה של הקדוש ברוך הוא לקדוש ברוך הוא, ומה של הבן אדם לבן אדם. כאילו, מה של השם. הנה, אתה אומר, הוא אמר לי, תראה, ראינו, אנחנו ילדים טובים, באנו לבית הכנסת, התפללנו, עלינו לתורה, לפעמים היה עושה משברך לקבוצה, והגבוהים גם היו סיגרן איתו. אני לא זוכר מה עשה באותו יום, עלה לתורה, בקיצר, היה קונה עלייה בשביל לברך את הקבוצה. אז אמר, מה של הקדוש ברוך הוא לקדוש ברוך הוא, מה של בן אדם לבן אדם. לפעמים יש לך, תמיד, זה לחץ חברתי כזה, אני לא יודע מה זה, שיגעון כזה. אבל זה גורם לך באמת לעשות ויתורים באמונה. הבן אדם הזה יודע שלא נוסעים בשבת. אבל הוא לא מצליח לעמוד לפני הפיתוי, המשחק כזה חשוב, מה הוא יעשה? משחק העונה, הוא הולך... אומר הרב, לפעמים קורים דברים כאלה, שבמדינות או במחוזות נמצאים בסבך עיוורון מוסרי כזה, עד שלא יחוש כלל את הירידה המוסרית שיש בעזיבת חוקי השם. עזיבת חוקי השם זה עזיבה עבידה מוסרית עדינה, מסלקת ממך את כל המוסריות, את כל הקדושה ואת כל ה... לא כל מוסריות חברתית בהכרח, אבל זה סוג של באמת היא מרדדת את האישיות ועושה אותה גסה וחומרית, שבאמת הדברים האגואיסטיים החומריים הם תופסים מקום יותר חזק, ואחר כך אתה נמצא כל הזמן בכל מיני מאבקים, ולכן באמת זה מרדד את הכל, ולכן מישהו אומר אני רק מתעסק עם דברים של מוסר טבעי אבל מוסר תורני אני משאיר לעצמי, אומר הרב בסוף גם זה יגיע, אי אפשר לעצור. כלומר ברגע שאתה מטפח את האישיות האנוכית שלך אתה לא עוצר בדרך. לכן הוא אומר, יש דבר כזה שאפילו דור או מדינה בחלקים מוסריים לא ירישו את הירידה המוסרית שיש בעזיבת חוקי השם. אבל, אומר הרב, לא מפני זה יובד הדבר יותר קור. כלומר, אנחנו יודעים שאומרת עזיבת חוקי השם היא עזיבה מוסרית איומה ונורא. גם בצורה ישירה נגד כל מיני דברים מוסריים, אבל גם בצורה פנימית, עמוקה, שהבן אדם מרגיש שהוא לא מכין לו מחויבות לערכים אלוקיים, אז הכל הפקר. ואז אומר הרב, זה מצב שהוא לא ייתכן להרבה זמן לקבוע. גם אם יש מצב כזה באיזה זמן בדור, וגם אם במדינה או במחוזות, ואנשים כולם מושפעים מהדברים האלה, בסוף הבריאות של החיים תצוץ. כלומר, עומק החיים זה חיים שהמקור שלהם הוא אלוקי, ולכן זה בסופו של דבר יזכך את החיים בצורה כזאת, שבסופו של דבר התשובה תבוא. לכן מבטיח לנו הרב, שהתשובה היא תמיד מוכחת לבוא ולהתגלות. כלומר, המצב הלא מוסרי הזה, המצב הלא מוסרי הזה לא מתוך תורה ולא מתוך מוסר. המחלה של שכחת העולם האלוקי, כלומר, ההשתקעות בגסות חיים החומרים, כמו שרב כותב, ולהיות שוכח את העולם האלוקי, לא תוכל לקחת מעמד דייתן וטבע אדם. הרבה זמן זה לא יכול להחזיק, יכול להיות הרבה זמן שהוא ארוך, כמה עשרות שנים, אבל זה בסך הכל הדבר הזה מוכרח להסתנב, להיטהר ולהחזיר את האדם מתשובה. הרב אומר שדמיונה כמעיין נרפש, מעיין של מים, שהוא נרפש, נרפש כלומר נכנס בו רפש. המים ככה מעורבים עם דברים לא בריאים. עם הזמן הדברים הרעים שוקעים, הדברים המעופשים, הרפש, שוקע, הבוץ שוקע, והמים חוזרים להיות צלולים. אם אתה הולך לאיזה מעיין ככה צלול ואתה נוגע בתוך המים חזק, פתאום אתה רואה כל מיני חול עולה, אחר כך שוקע, שוקע. לפעמים המעיין צלול מאוד, לפעמים קשה מאוד להעריך את העומק שלו מרוב הצלילות. אני זוכר בתור בחורים צעירים, הלכנו פעם בכפר הרואה, היינו בסוף שישית, היו חבר'ה מקירת צבי, למדו אתנו בישיבה, אז הלכנו לבקר אותם, ובדרך יצר לנו טרמפ על יד מעיין בעין הנציב, אני לא יודע איך הוא היום, אבל אז היה כזה מעיין ככה פתוח. הוא היה עמוק מאוד. וקפצנו פנימה, וזה בלי סוף כזה. ואתה לא רואה את זה, זה כל כך ככה צלול במים את זה, אבל לכנחנו את הכל בהצלילה שלנו. אמרנו, וואי, עכשיו לא רואים שום דבר, אבל תוך כמה זמן ישבנו, אכלנו שם. המעיין חזר בעצמו, הרפש שקע מחדש, המעיין חזרו להיות צלולים. אז דמיונה כמעיין נרפש, מעיין החיים כאילו התלכלך על ידי עזיבה של כל הדברים האמוניים הדתיים, שחוזר לתלילותו עם הזמן, והחיים באמת בסופו של דבר מתקנים את העיוות הזה, שהוא קורה בזמן מסוים למישהו, והעזיבה המוסרית מתקנת גם מבחינה מוסרית כללית וגם מבחינה מוסרית אמונית ודתית, אמן וכן יהי רצון.